طول لیل سایر از خوششوی آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי. היום יום שני, ח' בשבט תשפ"ב, מסכת מגילה, דף כ"ט. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 3 ימים ו3 דפים. מסיום מסכת מגילה ל"ב דפיה, ביום חמישי הבא עלינו לטובה, י"א בשבט תשפ"ב. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבוע פרשת שירה. שבוע בוא נסיים בסייעת הדשמיא את המסכת העשירית אשר בסדר מועד, הלא היא מסכת מגילה, ונלך מחיל אל חיל. וביום שישי ערב שבת שירה, בעזרת השם ובישועתו, נתחיל ללמוד את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת מועד קטן, המסכת הלפני האחרונה אשר בסדר מועד. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כוח במסכת מגילה, דף כ"ח. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מסחרו של המעביר על מידותיו ומנהלן, והתשובה, מעבירין על כל פשעיו שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שמעביר על פשע שעושים כנגדו. שאלה שנייה, מאיכן לומדים, שאלתי, כללת אדיוט קלה בעיניך ותשובה, ומלך כלל צרה, הנה אילך כסות עיניים, ונתקיים בבנה יצחק שנאמר, והי כזקן יצחק ותיכננה עיניו. שאלה שלישית, האם הותר לאורחים לאכול בבית הכנסת? אומרים התוספות, לא הותר, רק בחדר שסמוך לבית הכנסת. שאלה רביעית, מהו הספד של רבים ותשובה? הספד של תלמיד חכם שרבים באים להספדו. שאלה חמישית, מי היה מחסידי בבל והתשובה, רב נחמן בר יצחק, אומר רש"י? והשאלה האחרונה על דף כוח, מדאורייתא, אימתי אישה רואה דם צריכה 7 נקיים? והתשובה, רק כשרואה 3 ימים רצופים, באותם 11 ימים שבין נידה לנידה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות שלמדנו בתפינו היומי אתמול בדף כוח במסכת מגילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ח' בשבט תשפ"ב, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף כ"ט במסכת מגילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כוח עמוד ב', דף כ"ח עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנא נתם ודהשתמש בתגה חלף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא משנה בעניין איסור שימוש בתלמיד חכם. תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת אבות פרק א' משנה י' ג', הלל אומר, הוא דהשתמש בתגה חלף, מי שמשתמש בכתר תורה חולף ועובר מן העולם. ומה שנוקט התנא, סתם כתר ולא כתב כתר תורה, משום שסתם כתר הוא כתר תורה, כי שאר הכתרים אינם כלום. כך אומר התוספות יום טוב. מבארת הגמרא את דברי המשנה, תני רשלקיש. שנה רשלקיש, ויש גורסים כאן אמר רשלקיש, משתמש בכתר תורה זה המשתמש במי ששונה הלכות, לומד משניות שהוא מוכתר בכתרה של תורה. והתוסות ראש מקשה, הרי המשנה במסכת אבות בפרק ד' משנה ה' אומרת, רבי צדוק אומר, אל תעשם אתרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתג החלף, הלמדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. הרי מפורש מדברי המשנה שהמשתמש בתגה, היינו מי שעושה תורתו קרדום לכבוד ופרנסה, ולא שאסור להשתמש בתלמיד חכם אחר. תרץ לתוספות הראש ששתי משמעויות כלולות בזה. וכן כתב המרומי שדה והוסיף שעדר רבה, מהמשנה הזו מוכח שיש כוונה נוספת בדברי הלל, משום שאם הייתה הכוונה רק שאסור להשתמש בתורה, אם כן מה בא רבי צדוק לחדש ולומר וכך היה הלל אומר, אלא שבא לחדש שיש עוד משמעות. ואכן ברבי עובדיה מברטנורה על המשנה הוא דהשתמש בתג החלף הביא שני פירושים. והרמב״ם כתב שעיקר הפירוש במשנה הוא שאסור להשתמש בו כקרדום, כדברי המשנה בפרק ד'. אבל עוד דרשו על דרך הסימן שתגה זה ראשי תיבות תלמיד גברה אחרינה, היינו שמותר להשתמש בתלמידו אבל לא בתלמידו של אדם אחר. אומרת הגמרא ואמר אולי אם בכל אופן צריך להשתמש במי במי שלומד משניות, במי ששונה הלכות, כגון ששכר אותו בכסף שבמקרה זה מותר, או תלמיד שמותר לשמש את רבו, להשתמש איניש במן דתני ארבעה, ישתמש אדם במי ששונה ארבעה סדרי משניות, היינו מועד נזיקין נשים וקודשים, ומה שנקד דווקא את הסדרים הללו משום שסדר זרעים אינו נוהג בחוץ לארץ וסדר תארות לא נוהג היום כלל, אבל סדר קודשים אף שאינו נוהג היום מכל מקום דרשו בגמרא במסכת מנחות, בדף קוף יוד מהפסוק, בכל מקום מוקטר לשמי, האמור בספר מלאכי, שתלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהם הכתוב כאילו מקריבין אותם בבית המקדש. כמו שכתב רש"י במסכת בבא מציע בדף קוף יוד, אלו הם דברי המהרש"א. אז אם כן, אם בכל אופן צריך להשתמש במי ששונה הלכות, במי ששונה משניות, שישתמשו באדם ששונה ארבעה סדרי משניות ולא להשתמש במן דמתני ארבעה, ולא ישתמש במי ששונה ארבעה סדרי גמרא, כיוון שמעלתו גדולה. הביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, כי היה כמו שהיה מעשה דרש לקיש אבי אזיל באורך, הרש לקיש היה הולך בדרך, מה טעור כמדמיה הגיע לשלולית של מים, מה טעור גברה ארכבי הכתפי, בא לשם אדם אחד ונטל את רש לקיש על כתפו וכמה עבר לי, והעביר אותו את השלולית, כשהיו במים אמר לי, אמר לו רש לקיש לאותו אדם, קרית, האם למדת וקראת בתורה, אמר לי, אמר לו אותו אדם, קרינה, אכן קראתי, שוב שאל אותו רש לקיש, תנית, האם למדת משניות? ענה לו אותו אדם, תנינה, אכן למדתי ארבעה סדרי משנה. אמר לי, אמר לו רש לקיש בתמיה, פסלת לך ארבעה טורי וטענת בר לקיש הכתפך? חצבת לך ארבעה ערים, כלומר למדת ארבעה סדרי משנה ולקחת את בנו של לקיש על כתפך? והמשניות מכונים כאן כערים, וכותב הבן יהוידע לבאר זאת על פי דברי הגמרא במסכת סנהדרין כ"ד ד', הרואה את רש לקיש בבית המדרש, כאילו עוקר ערים ותוכנן זה בזה. אמר לי, אמר לו אותו אדם, ניחא לי, דאשמיעינן למר, נוח לי לשמש את אדוני, ענה לו רש לקיש, יחי, אם כך שנוח לך לשמשני, גמור מיני המילתא, תלמד ממנה את הדבר הבא, דבר ההלכה הבא, דאמר רבי זיירא, ורבי זיירא היה אחר רש לקיש, ולכן לא ייתכן שרש לקיש הביא את ההלכה משמו, אלא רש לקיש אמר לו דין זה שהיה רגיל לומר, ואף ייתכן שרבי זיירא למד זאת מרש לקיש. ומה שמובא זאת בשס בכל מקום בשם רבי זיירא, זה משום שעל ידו התפרסמה השמועה הזו בבבל. וכן מצינו בכמה מקומות בשס שהביאו ממרות בשם המוראים אף שהיו ידועים כבר הממרות הללו מקודם, כך אומר היעבץ. אם כן, אומר רש לקיש לאותו אדם שנשא אותו על כתפו, אם נוח לך לשמשני, תלמד ממני את הדבר שאמר רבי זיירא, בנות ישראל הן החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם אחת קטנה כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים, למרות שמדאורייתא לא צריכות לשבת עליו שבעה נקיים. וכיוון שתלמד ממני את ההלכה הזאת, תהיה תלמידי ושוב תוכל לשמש אותי. ונסביר את ההלכה הזו מן התורה, ימי ראייה של האישה מחולקים לשניים, ימי נידה וימי זיווה. פעם ראשונה שרואה בחיי האדם עונה שבעה ימים והם הנקראים ימי נידה, ולאחר מכן 11 ימים נקראים ימי זיווה. וכך לעולם, מונה שבעה ימים ואחד עשר ימים, ששבעת הימים הם ימי נידה, ואחד עשר ימים נקראים ימי זיווה. ובלשון חז"ל י"א יום שבנידה לנידה. החילוק בין ימי נידה לימי זיווה הוא, שאישה רואה דם בימי נידה תמאה שבעה ימים. אמנם אינה צריכה לספור שבעה נקיים, היינו שאף אם ראתה דם באותם שבעת הימים לא מתחילה למנות מתחילה, אלא אם הפסיקה לראות לפני סוף היום השביעי, תובלת בערב. לעומת זאת בימי זיווה, אם רואה יום אחד או יומיים, הרי נקראת זווה קטנה ודינה להיות שומרת יום כנגד יום, היינו, שהיא שומרת יום אחד שלא רואה בו דם, ולאחר מכן היא טהורה עם טבלה, ואף שטבלה באותו היום. אבל, אם רואה שלושה ימים רצופים, הרי היא זווה גדולה וצריכה לספור שבעה נקיים, היינו שבעה ימים שלא תראה בהם דם כלל. ואם ראתה במשך שבעת הימים הללו אפילו טיפת דם קטנה, צריכה לספור שוב שבעה נקיים ולאחריהם תובלת ותאורה. נמצאינו למדים שגם בימי נידה וגם בימי זיווה יש דבר קל ודבר חמור. בימי נידה יש דבר קל שלעולם לא צריך שבעה נקיים, ודבר חמור שאף על טיפת דם סופרת שבעה ימים. ובימי זיווה יש דבר קל שאם רואה יום אחד או יומיים אינה צריכה להמתין שבעה ימים אלא יום אחד. ומצד שני דבר חמור שאם ראתה שלושה ימים רצופים צריכה להמתין שבעה ימים נקיים ללא דם כלל. ומה שהתבהר כאן שימי הנידות והזיווה אינם תמיד שבעה ימים ולאחר מכן י' ימים, זה דעת הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק ו', אבל שיטת רש"י במסכת ערכין בדף ח', שאם הייתה זווה גדולה, אינה מתחילה את ימי הנידות עד שתספור שבעה נקיים וכן להפך, שאם ימי הזיווה לא ראתה כלל, אינה מתחילה את ימי הנידות עד שתראה פעם אחת. בר יש לקיש לומר שבנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו אם רואה פעם אחת ואין חילוק באילו ימים רואה, תמיד היא סופרת שבעה נקיים כדין זווה גדולה. ובטעם החומרה הזאת כותב רש"י, שכיוון שאינן יודעות באיזה ימים הן עומדות, האם בימי נידה או בימי זיווה, לכן החמירו על עצמם. מקשה על כך רש"י, שאם כן צריכות הם להחמיר על עצמם, רק אם ראו שלושה ימים רצופים, שהרי אם ראו יום אחד או יומיים, בכל מקרה לא צריכות למנות שבעה נקיים. שהרי גם אם עומדות בימי נידה, צריכות למנות שבעה ימים, אבל לא ימים נקיים. וביאר זאת רש"י בשני טעמים. א', שפעמים שטיפת דם אחת מחייבת אותה לספור שבעה ימים נקיים, כגון שראתה שלושה ימים רצופים בימי הזיווה, והתחילה למנות שבעה ימים נקיים, ועכשיו כיוון שראתה אפילו טיפה אחת, סתרה הכל וצריכה לספור מחדש. ב', חששו שמה ראתה יומיים ברציפות ולא ידעה שראתה, ורק ביום השלישי היא ידעה שראתה ואינה יודעת שהיא זווה גדולה, ולכן החמירו על עצמם לספור תמיד שבעה ימים נקיים כזווה גדולה. רבי זרע בא לחדש שאף שמעיקר הדין לא צריכה למנות שבעה ימים, מכל מקום החמירו למנות שבעה ימים. ואומנם אין החידוש הוא שאף שראתה כחרדל מכל מקום עונה שבעה ימים, שהרי דין זהו פשוט שכל ראייה שמתמת את האישה היא אפילו ראתה פחות מכחרדל. ומה שאמר לו ריש לקיש לאותו אדם דווקא את ההלכה הזו, כדי שיחשב לתלמידו ויוכל לשמש אותו, מבאר המנחם משיב נפש, כיוון שבמסכת ברכות בדף למד א' מבואר שההלכה זו היא הלכה פסוקה, היינו שהיא ברורה ואין להקשות עליה, וכיוון שריש לקיש ואותו אדם היו במים, שהוא מקום סכנה, רצה לומר לו הלכה פסוקה, כמו שנאמר במסכת תענית בדף י' על הפסוק, אל תרגזו בדרך שיוסף אמר לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה, שלא יתעסקו בהלכה שיש להתווכח עליה, שמא תרגזו עליכם הדרך. מביאה הגמרא ממרא בעניין לימוד הלכות תנא ואליהו, שנינו בספרו של אליהו הנביא, תנא ואליהו זוטה. ותנא ואליהו הוא ספר שכתובים בו שם ממרותיו של אליהו הנביא, והגמרא במסכת כתובות בדף קובב מספרת שאליהו הנביא היה נגלה לרב ענן ומסדר לפניו את דבריו, ומשום מעשה שהיה פסק להגיע אליו, ולאחר שרב ענן ישב בתענית ובכה, חזר אליו אליהו, אלא שנגלה אליו באופן שרב ענן היה נבהל ממנו. ומה שלמד ממנו לפני שהסתלק ממנו נקרא אליהו רבא. ומה שלמד ממנו לאחר מכן נקרא אליהו זוטה. כיוון שבתחילה למד ממנו פי ארבעה מהפעם השנייה, כך תוסות שם במסכת כתובות בדף קובב. אם כן, תנא ואליהו שנינו בספרו של אליהו הנביא, כל השונה הלכות, משניות ובריתות והלכה למשה מסיני, והמאירי מפרש שהלכות הכוונה לאחר שלומד וחוקר ונושא ונותן עד שהסוגיה עולה בידו הלכה למעשה, אז כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר בספר חבקוק פרק ג' פסוק ו', בפסוק המדבר על גדלות הקדוש ברוך הוא, הליכות עולם לו, שכל הנהגת העולם שייך לו. ודורשים זאת אל תקריא הליכות אלא הלכות. היינו שמי שלומד הלכות יהיה לו עולם, ועולם הכוונה היא לעולם הבא. בשיטת הרמב״ם כאמור במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ג, שכל מקום שנאמר בחז"ל אל תקריא, אין הכוונה שפשט הפסוק משתנה, אלא הוא דרך מליצה. ובהקשר שהובא הממרה הזו כאן, יש לציין שהרמב״ם בסדר תפילות כל השנה, מביא את סדר התפילה כל בוקר, וכותב שנהגו לומר כל יום פסוקי ברכת כהנים, ולאחר מכן משנת אילו דברים שאין להם שיעור, ולאחר מכן אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן, ולאחר מכן תנא ואליהו כל השונה הלכות בכל יום. משמע שיש עניין בסמיכות של שתי הממרות הללו, כך אומר האיגרות משה. כתב המהרש"א שלאחר שהובאו דבריו של רבי זירא שבנות ישראל החמירו על עצמם, אם כן היה מקום לומר ששוב אין מעלה ללמוד את הלכות נידה, שהרי אינו שייך כיום. לכן באה הגמרא לומר שכיוון שהלכות נידה הם גופי תורה כאמור במסכת אבות פרק ג' משנה חי, גם השונה בהם מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הביאה הגמרא ברייתא מבהרת אימתי מותר לבטל תורה, והתבהר החילוק בין אדם שתני למתני, ולכן הובאה הממרה הזו כאן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת כתובות בדף טוב, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ללוותו כשיוצא להיקבר, וכוונת הברייתא שחייבים לבטל תורה, ולא רק שמותר לבטל תורה, כך אומר השח בשולחן ערוך יורה דעה סימן שין סמך א', ולהכנסת כלה ללוותה בדרכה מבית אביה לבית חופתה. אמרו עליו על רבי יהודה בר רבי אלי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. והברייתא באה לחדש אף שהייתה תורתו אומנותו ולא היה לו עסק אחר אלא בתורה, מכל מקום היה מבטל תורה, ומזה לומדים בכל שכן לשאר העם, כך אומר הראש. יש ראשונים שרצו להוכיח מכאן שמה שאומרת הברייתא מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת, אין הכוונה שחובה לבטל תורה, אלא יש לכל אדם רשות לבטל תורה, אבל זה מביאה הברייתא שרבי יהודה ברבי אלעאי נהג כך בתורת חובה. ממשיכה הברייתא במה דברים אומרים שמבטלים תורה ללוות את המת דווקא בשאין שם בלוויה כל צורכו. אנשים לפי כבודו של המת, אבל אם יש שם שיעור כל צורכו, אין מבטלים תורה בעבורו. בררת הגמרא וכמה אנשים הוא כל צורכו של מת ששוב לא צריכים אנשים נוספים לבטל תורה עבורו. עונה הגמרא אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב, כל צורכו הוא תריסר אלפי גברי, 12,000 איש ועוד שיטה אלפי שיפורי, ועוד 6,000 אנשים שתוקים בשופרות להודיע לכולם שיבואו. ואמרי לה ויש אמרו שכל צורכו הוא תריסר אלפי גברי, ומיני הוא שיטה אלפי שיפורי, 12,000 אנשים ומתוכם 6,000 שתוקים בשופרות ולא 6,000 בנוסף ל-12,000. ובטעם הדבר שצריך דווקא 12,000 איש וכן שצריך שופרות, מבאר המערשה שבזמן הלוויית המת השטן מקטרג, ומצינו שאין השטן כוח לקטרג על 12,000 איש מישראל, כמו שמצינו במלחמת ישראל במדיין. והם מסרו מאלפי ישראל 12,000 חלוצי צבא, ולאחר מכן נאמר ולא נפקד ממנו איש. וכן עניין השופרות גם הועיל לבטל כוח השטן, שזה טעם השופר בראש השנה. ולעניין השופר כותב העין יעקב, שמנהגם היה לא להודיע על מותו של אדם בפה, אלא על ידי תקיעה בשופר, משום האמור בגמרא במסכת פסחים בדף ג', שמי שמודיע בפה על אדם שמת, עליו נאמר מוציא דיבה וכסיל, כאמור בספר משלי. דעה נוספת מביאה הגמרא, אולה אמר, כל צורכו הוא כגון, דחייצי גברי מאבו להציך, השש מחיצה של אנשים משער העיר, עד הקבר. היינו שכל הדרך משער העיר עד הקבר תהיה מלאה באנשים. דעה נוספת, רב ששת אמר, כנתינתה, כמו שהתורה ניתנה בהר סיני, כך צריך שתהיה נטילתה מאדם שמת. מה נטילתה? לעולם במעמד 60 ריבו 600,000 איש, אף נטילתה ממנו כשהוא מת ותלמודו מתבטל, צריכה להיות ב-60 ריבו איש. ואני מי לדברים אלו ששנינו בברייתא שיש שיעור כל צורכו. ומהו צורכו של מת? אינם, אלא למען דקרי ותני, למי שלמד מקרא ושנה משניות. אבל למען דמתני, למי שמלמד לאחרים, להית לשיעור, אין לו שיעור, אלא כולם מבטלים תורה והולכים ללוותו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חביבות עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. והגמרא מקשרת את זה לבתי כנסיות. תניא נאמר בברייתא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו רואה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. בתחילה שגלו למצרים שכינה עמהם שנאמר לעלי הכהן בנבואה, בני עלי הכהן היו מבזים את הקורבנות, וכל מה שהיו עושים הראה שעיקר הקורבנות הוא להנאתם על מנת שיקבלו מזה את חלקם. ואלקנה, אביו של שמואל שהיה נביא, בא לאלי הכהן ואמר לו, הרי הקדוש ברוך הוא נגלה למשה במצרים ואמר לו שאהרון יהיה כהן, ומדוע בניך מבזים את הקורבנות? אז נאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק זך, כה אמר השם, הנגלו נגליתי, הרי נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים, הרי שהקדוש ברוך הוא היה איתם ונגלה להם במצרים. והברייתא לא בא להוכיח מהפסוק שהקדוש ברוך הוא נגלה לישראל במצרים ודיבר עם משה, שהרי זה מפורש בתורה בהרבה פסוקים, אלא בא להוכיח שהיה לישראל במצרים גילוי שכינה כמו במקדש ובמשכן, שיש שם גילוי שכינה יותר משאר מקומות, ולומדים זאת מכפל המילים, הנגלו נגליתי, אומר המהרש"א. וזה הכוונה שכינה עמהן, היינו שיש להם גילוי שכינה מיוחדת כמו במשכן. וכן כשגלו לבבל אחר חורבן בית ראשון שכינה עמהן, שנאמר בנחמת ישעיהו לישראל, וישעיהו מ"ג פסוק י"ד, כה אמר השם גואלכם, קדוש ישראל למענכם שילחתי בבלה, בעבורכם שלחתי את השכינה לבבל, הרי שהשכינה הייתה עמהם בבבל. ממשיכה הברייתא, ואף כשאין עתידין להיגאל בגאולה האחרונה, שכינה חוזרת עם האם מהגלות, שנאמר בתורה בספר דברים פרק למד פסוק ג', שכשעם ישראל יעשו תשובה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, מדייק את הברייתא, והשיב השם אלוקיך את שבותך, לא נאמר שמשמע שהקדוש ברוך הוא ישיב אותך מהגלות, אלא נאמר ושב, בלשון שהוא עצמו שב מהגלות, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עם האם עם ישראל, מבין הגלויות. שואלת הגמרא, בבבל איך? איכן נמצאת השכינה כיום בבבל? כי הברייתא אמרה שכשאין עתידין להיגאל שכינה חוזרת עמהן, משמע שזה רק בגאולה העתידה. אבל כששבו לארץ ישראל מגלות בבל בזמן בית שני, השכינה נשארה שם, ולכן מבררת הגמרא איכן כיום היא שרויה שם. כך מסביר המהרש"א את שאלת הגמרא. אמר אביי, השכינה נמצאת בבית כנישתא דאוצל, בבית הכנסת של מקום הנקרא אוצל. והוא מקום הקרוב לנהרדעא, והבית הכנסת קרוב לבית מדרשו של עזרא הסופר. כך אומר רב שריר הגאון. ובבי כנישתה, ובבית הכנסת דשף וייטיב בנהרדה, שנסע מירושלים ונבנה בנהרדה. 11 שנים לפני חורבן בית ראשון, נגלה נבוכדנצר את יוחניה עם החרש והמסגר, ולפני שיצא לגלות לקח עמו מאבני ירושלים ובנה מהם בית הכנסת בנהרדה, כדי לקיים את מה שנאמר בתהילים קוף ב', כי רצו עבדיך את אבניה ותפרה יכוננו. והמילה דשף ביורה נסיעה, דהיינו שבית הכנסת נסע מארץ ישראל והתיישב בבבל. אבל רשי במסכת ראש השנה, בדף חף דלת מבאר דשף יתי, והיינו בית הכנסת שנחרב ונבנה שוב. ובספר צדקה ומשפט, כתב שיש קבלה ממרן אבדאללה אברהם סומך, זכר צדיק וקדוש לברכה ומזקני דורו, שקבלה בידה מדור לדור, שבית הכנסת הגדול של בגדד הוא בית הכנסת דשף יתי והמובא כאן בגמרא. ולא תאים האחה והאחה, ואל תאמר שהשכינה שרויה יחד גם כאן וגם כאן, אלא זימני נחה וזימני נחה, פעמים כאן ופעמים כאן. מביאה הגמרא עוד בעניין בתי כנסיות אלו, אמר רבי יתיתי לישולם שכרי על זאת, שאם אני עובר ליד אותם המקומות של בתי הכנסיות הללו, אז אף דחי מרחיקינה פרסה שאני רחוק משם וצריך להאריך את הדרך במרחק של פרסה, אילינו מצלינה אתם, אני נכנס ומתפלל שם. מביאה הגמרא מעשים בעניין בית הכנסת דשף יתי, מספרת הגמרא אבוה דשמואל אביו של שמואל ולוי, אבו יתי בקנישתא, היו יושבים בבית הכנסת דשף יתי בנהרדה, עתיה שכינה, באה לשם השכינה, שמעו מחמת זאת כל ריקשה, כל רעש, קמו ונפקו, נעמדו ויצאו משם. והיה וצכתב שיתכן שתם שיצאו משם, שלא היו עוסקים בדברי תורה אלא בדברים אחרים, משום שהם היו עוסקים בדברי תורה, מדוע יצאו? הרי נאמר במסכת אבות פרק ג' משנה ו' שכל הלומד שכינה כנגדו. וכן הרי בכל אדם שמתפלל השכינה מקדימה אותו, אלא על כוחך שעסקו בדברי חולין, והוא מוסיף שכיוון שעסקו בדברי חולין, כעת לא יועיל להם שיתחילו לעסוק בדברי תורה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף, רב ששת אבי יתיב בבי קנישתא היה יושב בבית הכנסת דשף יתיב בנהרדה, עתיה בא לשם השכינה ולא נפק ולא יצא, עתו באו מלאכי השרת לשם וכמבעתו לי, והבהילו אותו כדי שייצא. אמר לפניו, אמר רב ששת, לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? הרי ודאי מי שאינו עלוב, מלאכי השרת, ולא אני סומה ועלוב, ולכן צריך אני להישאר בבית הכנסת. אמר לו, אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שבקו, עזבו אותו והניחו לו. עוד דורשת הגמרא בעניין קדושת בתי כנסיות, נאמר בפסוק בנבואת יחזקאל בפרק י' פסוק ט' ז', כה אמר השם אלוקים, כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, למרות שהרחקתי אותם בגויים והפצתי אותם בארצות, ויהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. אמר רבי יצחק, המקומות הנקראים בית מקדש מעט, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל ומשרה שכינתו, אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר, מקדש מעט זה בית מדרשו של רבינו של רב שבבבל, משום ששם מרביצים תורה לישראל. דרש רב, מה ידכתיב, מהו שנאמר בתהילים צדי, השם מעון, אתה היית לנו בדור ודור, היית לנו מדור ומחסה, אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבמקומות אילו הקדוש ברוך הוא המדור והמחסה של עם ישראל בכל הדורות. ומוסיף המערשה שדורשים זאת ממה שנאמר בסוף הפסוק, בדור ודור משמע שהקדוש ברוך הוא מעון ומחסה לנו גם בזמן שאין בית המקדש קיים. אמר רבי מרי שווה גרסינה בביתה, בתחילה הייתי לומד בבית, ומצלינה בבי קנישתא ומתפלל בבית הכנסת, כיוון דשמית לידה כאמר, אחרי ששמעתי את מה שאמר דוד המלך בתהילים כ"ו, השם, אהבתי מעון ביתך, אבי גרסינה בבי קנישתא הייתי לומד בבית הכנסת. ואומר המערשה, שוודאי אבי ידע מהפסוק הזה בספר תהילים, אלא כוונתו שהוא שמע את הדרשה של רבה שדרש את המילה מעון האמור בפסוק מעון היית לנו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ממילא למד גם את המעון האמור בפסוק השם אהבתי מעון ביתך לבתי כנסיות. מביאה הגמרא ברייתא בעניין בתי כנסיות שבבבל, תניא נאמר בברייתא רבי אלעזר הכפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. והכלי יקר בספר דברים פרק י' פסוק כ' א' וכן המגן אברהם באורח חיים סימן קופנון א' סיף קטן ט' ו' כתבו שהבתי כנסיות עצמם שבבבל יעלו לארץ ישראל ויקבעו שם עם הקרקע שתחתם. אבל הבן יהוידע כתב שאין הכוונה שתעקר גוף הקרקע ותהיה בארץ ישראל, אלא הכוונה לרוחניות שלהם. ואומר האליה רבה שמה שנאמר שבבבל אינו בדווקא אלא גם בתי כנסיות ובתי מדרשות שבשאר הארצות, שריתם הגמרה המובה בסמוך שייך גם לבתי כנסיות שבשאר הארצות. אז אם כן, רבי אלעזר הכפר אומר, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר בנבואת ירמיהו על מפלת מצרים ביד נבוכדנצר, פרק מ"ו פסוק חי, חי אני נאום המלך השם צבקות שמו, כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא. כמו שבזמן מתן תורה הר תבור בא והר הכרמל עבר את הים ללמוד תורה, כך נבוכדנצר יבוא על מצרים. והמערשה כתב שאין הכוונה שהערים באו, שהרי אין להם בחירה, אלא כוונת הגמרא שהשר שלהם בא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, וכי אתם מתפלים שנבוכדנצר יוכל לבוא על מצרים, הרי אם הר תבור וכרמל באו למדבר, כל שכן שנבוכדנצר יוכל לבוא על מצרים. ואם כן, לנו דברים קל וחומר, ומה הר תבור והר כרמל שלא באו למדבר, אלא לפי שעה לשעה אחת ללמוד תורה מכל מקום נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהם תורה זמן מרובה על אחת כמה וכמה שיקבו בארץ ישראל. והחתם סופר מבאר את הקל וחומר כך, אם תבור וקרמל שנעקרו ממקומם לקבל תורה נקבעו בארץ ישראל קל וחומר לעיצים ואבנים שבבניין בתי כנסיות ובתי מדרשות שנעקרו בתחילה ממקומם ונשקעו בבניין שיקבעו בארץ ישראל. אז התבהר שהערים באו בכדי ללמוד תורה והגמרה מביאה ברייתא שחולקת על כך. דרש בר כפרה מאי דכתיב מה כוונת הפסוק בתהילים סמכת. האמור על שעת מתן תורה, למה תרצדון ערים גבנונים? יצתה בת קול ואמרה להם לערים שבאו בכדי שהתורה תינתן עליהם. למה תרצו, למה תעשו דין עם הר סיני לטעון שהתורה תינתן עליכם? הרי כולכם בעלי מומים אתם אצל הר סיני, כיוון שאתם בעלי גאווה. כמבואר בגמרה בהמשך. כך גם נאמר במסכת סוטה בדף ה', אמר רב יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו לאהוב את הנמיכות, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל ערים וגבעות, כגון תבור וכרמל שבאו שם, וישרה שכינתו על הר סיני. ולכן התורה תינתן עליו על הר סיני, ולומדים זאת, דכתיב אחא. נאמר כאן לגבי הערים הללו, ערים גבנונים, וכתיבתם נאמר שם לגבי הכהנים בספר ויקרא פרק חפה לפסוק חף, שחלק מהמומים הפוסלים את הכהן לעבוד עבודה, הם או גיבן או דק, הרי שגיבן הוא שם מום, וכך מה שנאמר גבנונים בערים, היינו שהיו בעלי מומים. מסיקה הגמרא אמר רב אשי, שמע מינה, מזה שהפסוק קורא לערים בעלי מומים משום שהתגאו, נלמד, היי מיין ויהיר, מי שגאה בעל מומו. שנינו במשנה לאל בדף כוח עמוד א' בית הכנסת אף על פי שחרב אין עושים אותו קפנדריה. שואלת הגמרא מהי קפנדריה? עונה הגמרא אמר רבה קפנדריה, הכוונה היא כשמה, כמו המשמעות של המילה. שואלת הגמרא מהי כשמה, מה הכוונה במשמעות המילה? עונה הגמרא כמנדה אמר כמו אדם שאומר, עד המקפינה הדרי, עד שאני מקיף את כל שורות הבתים הללו, איול באה, אהלה דרך בית זה. יעשה קיצור דרך. מביאה הגמרא דינים בעניין קפנדריה, אמר רבי אבאו, אם היה שביל מעיקרה בתחילה שהיו עוברים בו אנשים ולאחר מכן בנו עליו בית הכנסת, מותר לעשותו קפנדריה ולעבור דרך בית הכנסת. ובטעם הדבר ביער באור החמה, שכיוון שהחזיקו רבים בשביל הזה שוב אי אפשר להוציאם. אבל שאר האיסורים שאסור לעשות בבית הכנסת משום קלות ראש אסור לעשותם גם אם היו עושים שם קודם, משום שקלות ראש זה סתירה לכבוד בית הכנסת וכאילו עוקר את קדושת בית הכנסת, ולכן כשבנו את בית הכנסת ויתרו על חזקתם שהייתה להם קודם. אבל קפנדריה, כיוון שאין האיסור שלו משום קלות ראש כמו שאר האיסורים בבית הכנסת, אלא כל האיסור בזה הוא משום שאין להיכנס לבית הכנסת אלא לדבר מצווה, לכן אם היה מקודם שביל אז כשבנו את בית הכנסת לא ביטלו את חזקת האנשים שהיו קודם, משום שעיקר האיסור הוא לא לעזוב דרכים אחרות וללכת דרך בית הכנסת. אבל כשהיה עובר שם קודם לא נראה שבירר את בית הכנסת שישמש לו קיצור דרך. אמר רב נחמן בר יצחק, נכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות אותו קפנדריה, מותר לעשותו קפנדריה ולצאת מהפתח השני. ואמר רבי חיל בו אמר רבונה בשמו של רבונה, נכנס לבית הכנסת בשביל להתפלל, מותר לעשותו קפנדריה ולצאת מהפתח השני. שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ו פסוק ט', ובבוא עם הארץ לפני השם, הכוונה לבית המקדש כשעלו לרגל במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות ייצא דרך שער נגב, דרך דרום. לא ישוב דרך השער אשר בא, הרי שהיו יוצאים מהפתח השני ומזה נלמד גם לבתי כנסיות. ובטעם הדבר כותב רשי בספר יחזקאל שמצווה עליהם שיתראו בתוך העזרה יפה יפה. והרן ביאר שהוא מראה שמחבב את בית המקדש. המחצית השקל מבאר את דבריו שבזה שהולך את כל הבית, את כל הבית הכנסת, מראה על חביבות. שואלים האחרונים שרי בפסוק נראה שיש מצווה לצאת מהפתח השני ולא רק שמותר לעשות כך. ומדוע כתבה הגמרא שרק מותר לעשות כך? ועוד צריך ביור שרי גם אם לא נכנס בכדי להתפלל, התבהר בגמרא לאל שמותר לעשותו קפנדריה, ואם כן מה החידוש במקרה שנכנס להתפלל שמותר לעשותו קפנדריה? אומר המגן אברהם שהחידוש כאן שנכנס בכדי להתפלל מותר לו אף להיכנס לכתחילה בשביל לעשותו קפנדריה. במקראי קודש מתרד שכן רבונה חולק על רב נחמן בר יצחק וסובר שרק אם נכנס להתפלל מותר לעשותו קפנדריה, אבל בלא זה אסור לעשותו קפנדריה גם אם נכנס שלא על מנת לעשותו קפנדריה. ורבינו אברהם מנער כתב בדעת הרמב״ם שגם מה שאמר רב נחמן בר יצחק שהנכנס שלא על מנת לעשותו קפנדריה מותר לעשותו קפנדריה, הכוונה היא שנכנס על מנת להתפלל. ואם כן ממרה זו של רב נחמן בר יצחק קרובה ודומה היא לממרה הזו של רבונה, ושניהם אמרו אותו דין. ואכן בפסקי הריד דרס גם בדברי רב נחמן הנכנס לבית הכנסת להתפלל שאז מותר לעשותו קפנדריה. שנינו במשנה לאל בדף כוח עמוד א', בית הכנסת שחרב אם עלו בו עשבים לא יתלוש מפני אגמת נפש, היינו שיהיה אגמת נפש לרואים זאת בכדי שיזכרו ויזכרו את הזמן שהיה בנוי ובקשו רחמים שיבנה שוב. ומלשון המשנה משמע שבכל מקרה אסור לתלוש. מקשה הגמרא על מה שמשמע במשנתנו שבית הכנסת שחרב אין שום היתר לתלוש בו עשבים, ועתני הרי שנינו בברייתא, בית הכנסת שחרב אינו תולש משום עשבים ומאכיל לבהמתו, אבל תולש ומניח, מותר לתלוש את העשבים ולהניח שם מפני שבכך יהיה אגמת נפש לרועים, הרי שיש פעמים שמותר לתלוש. תרץ את הגמרא, כתננה ממתניתין, גם מה ששנינו במשנה שאסור לתלוש, תולש ומאכיל תננה. הכוונה היא לתלוש ולהאכיל. אמנם לתלוש ולהניח, אכן מותר כדברי הברייתא. מביאה הגמרא ברייתא מבאר דין כבוד בית הקברות, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא במסכת צמחות, בית הקברות אינו הגין בהם קלות ראש, היינו שאין אוכלים ושותים בו ואין עושים בו חשבונות. וכן אין מרעין בהם בהמה, שיוכלו מהמרעה שגדל שם, וכן הם מוליכים בהם עמת המים. שמה ירבה הנער וישטוף את העצמות הקבורות, ואין מלקטים בהם עשבים שגדלים שם. ואם ליקט לצורך בית הקברות, שורפן במקומן מפני כבוד המיתים. שואלת הגמרא, מה ששנינו בברייתא שהטעם הוא מפני כבוד המיתים, האיה, לאיזה מן הדינים זה נאמר? הילי, מה הסיפה אם נאמר שזה נאמר על הסיפה של הברייתא, שאם ליקט את העשבים צריך לשרוף אותם, ועל זה אומרת הברייתא, שהוא מפני כבוד המיתים, זה לא ייתכן, שרי כיוון ששורפן במקומן, מהי כבוד המיתים איקה? איזה כבוד המיתים יש בזה שהוא שורף את העשבים? עונה הגמרא אל הרישא, טעם זה נאמר על הדין הנאמר ברישא של הברייתא, שבבית הקברות לא נוהגים בו קלות ראש, ועל זה מבאר את הברייתא שהוא מפני כבוד המיתים. ומה שצריך לשרוף את העשבים זהו מטעם אחר. ובטעם הדבר כותב המורדכי, שזה מפני שכנסו אותו. ועוד הוא כותב שזה בכדי שלא יחשדו בו שמוליך אותם לבהמתו. והר"ן כתב שהטעם הוא משום שזה אסור בהנאה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חפתת עמוד א', 4 שורות לפני סוף העמוד. המשניות מכאן ואילך מפרטות איזו קריאה נתקנה לכל מועד ומועד. והטעם שתקנו חכמים קריאה לכל מועד ומועד, משום שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ד, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, והרי זה מקרא מיותר, שרי כל המצוות אמרה משה לישראל, אלא מלמד שהיה מדבר עמהם הלכות כל מועד ומועד בזמנם, ומכאן שמצווה לקרוא פרשה של כל מועד ומועד בזמנו, כאמור במשנה לקמן בדף ל"א. וכיוון שעיקר המסכת שלנו עוסקת בענייני חודש אדר, פותחת משנתנו ב4 פרשיות הנקראות בשבתות של חודש אדר. אומרת המשנה בדף חפתת עמוד א', ראש חודש אדר, והכוונה ליום השני של ראש חודש הוא א' אדר, שחל להיות בשבת, קוראים בו בפרשת שקלים, להודיע לציבור שיביאו שקלים למקדש באדר, כדי שמראש חודש ניסן יבואו הקורבנות מתרומת שקלים חדשה, כמבואר לכמן בדף חפתת עמוד ב'. ובספר החינוך במצווה קופי כתב שעכשיו שבעוונותינו, אין לנו מקדש ולא שקלים, נהגו כל ישראל לזכר הדבר לקרות בבית הכנסת בכל שנה ושנה פרשת שקלים. והלבוש באורח חיים סימן תפרש פי ה' סעיף א', וכן במשנה ברורה כתבו שאנו משלמים פרים שפתנו בקריאת הפרשה שנאמר בעניין השקלים, והרי זה כאילו קיימנו מצווה זו. ובתלמוד הירושלמי על מסכת מגילה אמרו, אמר רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, צפה הקדוש ברוך הוא שהמן הרשע עתיד לשקול כספו על ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, מוטב שיקדים כספן של בני לכספו של אותו רשע, ולפיכך מקדימים וקוראים בפרשת שקלים. ממשיכה המשנה ואומרת, חל ראש חודש להיות בתוך השבת, דהיינו באמצע השבוע, מקדימים קריאת פרשת שקלים לשעבר, כלומר לשבת שלפני ראש חודש, ומפסיקים לשבת אחרת, לשבת שלאחריה, מפסיקים מלקרות בה את הפרשה השנייה מארבעת הפרשיות, שהיא פרשת זכור, כדי לקרות את פרשת זכור בשבת שקודם פורים, כדי להלן. אבל אם ראש חודש חל בשבת, השבת שאחריו היא השבת הסמוכה לפורים, וקוראים בפרשת זכור, ואין צורך להפסיק שבת אחת בין פרשת שקלים לפרשת זכור. ממשיכה המשנה ואומרת, בשבת השנייה מארבע השבתות שקוראים בהם ארבע פרשיות, קוראים פרשת זכור, סוף פרשת כי תיצא, שיש בה מעשה המלך, כדי לזכור מעשה המלך כציווי התורה, וקוראים אותה בשבת שקודם פורים, כדי לסמוך מחיית המלך למחיית המן שהיה מזרע המלך. ובתלמוד הירושלמי אמר רב, שסמכו פרשת זכור לפורים כדי להקדים סחירת מחיית המלך לעשייה של מצוות פורים, כמו שנאמר בימים האלה, נזכרים ונעשים. בשבת השלישית קוראים פרשת פרה אדומה, שבפרשת חוקת בספר במדבר, שנאמר באופן טהרת ממת על ידי פרה אדומה, כדי להזהיר את ישראל שיתהרו קודם חג הפסח ויעשו את קורבן הפסח בטהרה, וקוראים אותה בשבת הקודמת לשבת שקוראים בפרשת החודש. ובזמן הזה קוראים אותה כתפילה להשם, שאף עלינו יזרוק מים טהורים במהרה, אומר המשנה ברורה בסימן תרפ"ה סעיף קטן א'. בשבת הרביעית קוראים פרשת החודש הזה לכם, אשר בפרשת בו בספר שמות, שהיא פרשת חג הפסח וקורבן פסח. בקריאת פרשה זו היא בכלל מה שתקנו לשאול ולדרוש בהלכות הפסח קודם הפסח. ועל אף שהתקנה לשאול ולדרוש 30 יום קודם הפסח, מכל מקום תקנו לקרות פרשת החודש רק סמוך לראש חודש ניסן, מפני שאי אפשר להקדימה יותר, שהרי פרשת פרה צריכה להיות קודמת לפרשת החודש. והיא נקראת בשבת שקודם ראש חודש ניסן, ואם חל ראש חודש בשבת, נקראת בשבת זו. כשראש חודש ניסן חל באמצע השבוע, אם נאמר שיש לקרוא פרשת החודש בשבת שאחריו, נמצא שאנו מקדימים את העשייה של חודש ניסן לשמיעה של פרשת החודש, ואין לעשות כן. ולכך מקדימים את הקריאה לשבת שלפניו, אבל כשראש חודש חל בשבת, יש לקרוא פרשת החודש באותה שבת, שהרי אף כך אין העשייה קודמת לשמיעה ואין צורך להקדים את הקריאה. בחמישית לאחר גמר קריאת הפרשיות חוזרים לכסדרן לסדר הקריאה הרגיל הנוהג בשער שבתות השנה. ונחלקו המוראים האם בשבתות של ארבע הפרשיות קוראים את פרשת השבוע או לא. לדעה שלפנינו שאין קוראים, כוונת המשנה כאן שחוזר לסדר פרשיות השבוע. ולדעה שכן קוראים, כוונת המשנה כאן שבארבע השבתות מפטירים בנביא מעניין ארבע פרשיות, ובשבת החמישית חוזרים לסדר ההפטרות של כל ימות השנה. והטעם שהוא צריכה המשנה לחדש שבשבת החמישית חוזרים לסדר הרגיל, שלא נאמר שכיוון שטעם קריאת פרשת החודש הוא כדי לדרוש בהלכות החג, על כן יש להמשיך ולקרות עד הפסח. והטעם שאכן אין ממשיכים לקרואה, משום שאין זה עיקר התקנה לדרוש בהלכות הפסח, כי עיקר התקנה היא ללמוד הלכות פסח בבית המדרש, והקריאה בבית הכנסת היא סייג לדבר, ומנהג באלמה שנתנו לו סמך ממה ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, כך מסביר הפני יהושע. מבארת המשנה דיני קריאת התורה בעת מועד. לכל לצורך כל קריאת המועדים מפסיקים מלקרות מעניין היום שבסדר שער יומות השנה וקוראים בעניין המועד מעניין המאורע, בראשי חדשים, בחנוכה ובפורים, בתעניות ובמעמדות. וביום הכיפורים שקוראים בהם את הקריאות שיבוארו במשנה ובברייתא לקמן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לכל, מדוע לא הזכיר התנא גם את שאר המועדים מלבד יום הכיפורים, ומתרצים שכוונת המשנה לקריאה במנחה של יום הכיפורים שחל בשבת, שמפסיקים מהקריאה של כל שבת, וקוראים פרשת הריות. ובייר המהר"ל דיסקין, לפי דברי התוספות, שהמשנה מזכירה רק קריאות שדוחות קריאה של שלושה קרואים, ואינן דוחות קריאה של שבעה קרואים, וראשי חודשים חנוכה ופורים, תעניות ומעמדות, אם חלו בימי שני או חמישי, דוחות את קריאת פרשת השבוע, אבל אם חלו בשבת, אינן דוחות את הקריאה של שחרית של שבת שיש בה שבעה קרואים, וכן יום הכיפורים שבמשנה, הכוונה לקריאת מנחה, שדוחה קריאת מנחה של שבת שיש בה שלושה קרואים, אבל לא הזכירתן הקריאת שער ימים טובים, וכן קריאת שחרית של יום הכיפורים, שהיא דוחה אף את קריאת שחרית של שבת, שהיא של שבעה קרואים. רק נזכיר מה זה עניין המעמדות, כיוון שקורבנות ציבור הם קורבנות של כל ישראל, ואדם מביא קורבן, צריך לעמוד על קורבנו, אבל מעיד אחי אפשר שכל ישראל יעמדו בעזרה, לכן התקינו נביאים הראשונים שיבררו מישראל, אנשים כשרים ויראי חטא שיעמדו על הקורבן ויהיו שלוחי כל ישראל, והם הקרואים אנשי מעמד. ו-24 מעמדות היו כנגד 24 משמרות כהונה, מעמד לכל משמר. אנשי מעמד הדרים בירושלים היו עומדים בעזרה בשעת הקרבת הקורבן הציבור, ושאר אנשי מעמד היו מתכנסים בעריהם להתפלל שיתקבלו קורבנות ישראל ברצון, ומתענים וקוראים בתורה. כפי שלמדנו במשנה במסכת תענית בדף חוו עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף חפתת עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, בשורה האחרונה בדף חפתת עמוד א'. מבארת הגמרא את טעם קריאת פרשת שקלים. תנענה הטעם שנינו במשנה שם במסכת שקלים, פרק א' משנה א', באחד באדר בית דין משמיעים מכריזים בכל ערי ישראל על השקלים שיביא כל אחד מחצית השקל לצורך קורבנות ציבור. ונמצא שלצורך השקלים היו שני מיני הכרזות. א', בית דין היו שולחים שלוחים להכריז על כך, ב', היו קוראים בראש חודש אדר פרשת שקלים. והוא צריכו שתיהן משום שהיו מקומות שלא היה שם מניין לקריאת התורה, ומחמת כן שלחו בית דין שלוחים להכרזה. ואגב, מקומות אלו שלחו לכל המקומות. אז אם כן נאמר במשנה הפותחת את מסכת שקלים באחד באדר, בית דין משמיעים מכריזים בכל ערי ישראל על השקלים שיביא כל אחד מחצית השקל לצורך קורבנות ציבור מהטעם שהתבהר להלן. אומרת הגמרא בדף חפתת עמוד ב', ומכריזים אף על הכליים לעקור מן השדות את כלי הזרעים שצמחו בין התבואה. כי אסרה התורה לזרוע שני מיני זרעים, היינו מיני תבואה קטניות או ירקות כאחד, שנאמר, שדך לא תזרע כליים, ואם זרע מין אחד בשדהו וכשצמחו רע שמעורב בו מין אחר, אז אם יש במין המועט 1 חלקי 24 מהמין המרובה, חייב למעט את המין המועט מפני מרית העין. ולפי זה ההכרזה האמורה כאן היא להודיע לעם לבדוק את שדותיהם ולמעט את הכליים העולים מעליהם עד שיהיה בהם פחות מ-1:24. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה. הוא מביא דעה נוספת, שאחר שגדלו הזרעים חייב לעקור את הכל אפילו כשהתערובת היא רק 1 מ-1,000. וההכרזה היא כדי להודיע לעם לעקור לגמרי 1 מהמינים. ואומנם אין הצומח נסר באכילף כשזרע את כלי הזרעים במיזיד. מבררת הגמרא בישלם המובן הדבר מדוע מכריזים על הכליים בראש חודש אדר משום דסוף זמן זריעי, שכבר גדלו הזרעים קצת והכליים ניכרים ויש לעוקרם. אלא מה שמכריזים אז על השקלים מנהלן מניין לנו, כלומר מניין למדו חכמים שיש לעשות זאת באחד באדר. משיבה הגמרא אמר רבי טבי אמר רבי יאושיה. בשמו של רבי יאושיה דאמר קרא נאמר בפסוק בניין קורבנות ראש חודש ספר במדבר פרק כוח פסוק י"ד זאת תולת חודש בחודשו לחודשי השנה. יש להקשות לשם הקפה לכתוב כמה פעמים את עניין החודשים. אלא אמרה התורה חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. יש חודש שאתה צריך לחדשו בהבאת עולות של תמידים ומוספים מתרומה חדשה. ולמדו בגזירה שווה שזה ניסן. נאמר כאן זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ונאמר בניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זוהי הגזירה שווה. וכיוון זה בניסן בא יקרובי מתרומה חדשה. צריך להקריב מתרומה חדשה. קדמינן וקרינן באחד באדר. אנו מקדימים וקוראים לעם באחד באדר להביא את השקלים. כי איך ידליתו שקלים למקדש, כדי שיביאו עד ראש חודש ניסן את השקלים למקדש, ויהיה מעות לקורבנות מהתרומה החדשה. ואת השקלים היו מכניסים ללשכה מיוחדת במקדש, והיו ממלאים מן השקלים שבלשכה שלוש קופות, כל אחת מהם של שלוש סין, ורשום עליהם א' ב' ג'. שלוש פעמים בשנה היו ממלאים את הקופות, 15 יום קודם פסח, קודם שבועות וקודם סוכות, ולא היו נוטלים את הכל בפעם אחת לצורך כל השנה לפשע רחוקים. מעם ישראל עדיין לא הביאו את כל שקליהם, ומהקופה שנתרמה הראשונה היו קונים תחילה את קורבנות הציבור, ולאחר שקלו השקלים שבה, היו קונים מן השקלים שבקופה השנייה, ולאחר מכן מן השקלים שבקופה השלישית. כאמור במשנה במסכת שקלים, פרק ג' משנה א', אומרת הגמרא במשנה מבואר שמקדימים את ההכרזה חודש שלם לפני השימוש בשקלים. כמען, כדעת מי מן התנאים שנינו זאת שיש להקדים כל כך, משיבה הגמרא דלוקר רבן שמעון בן גמליאל. דהי, שאם זה הולך כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, אמר הרי הוא אמר שדי בשתי שבתות קודם, ואין צורך להקדים חודש שלם, דתניה. כך שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף ו', וכן במסכת סנהדרין בדף י"ב, ובמסכת עבודה זרה בדף ד', ובעוד מסכתות, שואלין ודורשין בלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. רבן שמעון מגמליאל אומר די בשתי שבתות קודם, כלומר 14 יום. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא גם אם תאמר שמשנה זו היא כי רבן שמעון מגמליאל שיש להקדים רק שתי שבתות, הטעם שמכריזים כבר באחד באדר, כיוון דאמר מר שנינו במסכת שקלים פרק א' משנה ג' ב-15 בו, ב-15 באדר, שולחנות בעלי מטבעות המחליפים שקלי כסף בפרוטות, יושבים במדינה בירושלים להחליף לעם מטבעות לצורך מחצית השקל, וב-25 בו, בחפי באדר, יושבים במקדש עצמו לסימן שקרב הזמן שנוטלים מהשקלים לקנות את הקורבנות, וימהרו העם להביא את שקליהם, שמאותו יום היו מתחילים ליטול משכון ממי שעדיין לא הביא את שקלו. וכיוון שב-15 היו יושבים שולחנות במדינה, משום אותם שולחנות קדמינן, אנחנו מקדימים שתי שבתות קודם משיבתם וקרינן, וקוראים לעם כבר באחד באדר להביא את שקליהם כמבואר במשנה. וביהי רבי עובדי מברטנורה שכל אחד מביא לירושלים מטבעות ממדינתו, ואינו יודע כמה הם שווי מחצית השקל, ולצורך זה יושבים השולחניים לפורטן. אילו הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שמדינה היא שאר עיירות ישראל, וכולן היו מושיבים שולחניים, ועוד הוא מפרש שהשולחניים היו יושבים כדי לגבות את השקלים, ולא כדי לפורטם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שבשבת ראש חודש אדר, או בשבת שלפני ראש חודש אדר, קוראים פרשת שקלים. מבררת הגמרא איזו פרשה בתורה היא פרשת שקלים, מהי פרשת שקלים? משיבה הגמרא נחלקו בזה האמוראים, רב אמר היא פרשת צו את בני ישראל, ואמרת להם את קורבני לחמי. הפרשה מתחילה במילים וידבר השם אל משה לאמור, ומשם מתחילים לקרוא לשיטת רב. רק הגמרא נוקטת את הפסוק שאחריו צו את בני ישראל לסימן באיזו פרשה מדובר. כך אומר האור ישוע. דהיינו שרב סובר שקוראים את פרשת קורבנות ציבור. ובפרשה הזו נזכרו קורבנות התמיד ומוספי שבת וראש חודש. והגמרא בהמשך תבהר מדוע היא קרויה פרשת שקלים. ואילו שמואל אמר פרשת כי תישא, שבה נאמרה מצוות נתינת מחצית השקל, את זה קוראים. פרשה זו היא מצווה לדורות לתת מחצית השקל. בקשה הגמרא בישלמה למאן דאמר מובן הדבר לשמואל שקוראים פרשת כי תישא. היינו דקרי להכך קרא לה המשנה פרשת שקלים, דהרי כתיב בה נאמר בה מצוות נתינת שקלים למקדש, אלא למאן דאמר לרב שקוראים את פרשת את קורבני לחמי, מדוע קוראים לה שקלים? מידי שקלים כתיבי אתם, וכי כתוב שם עניין השקלים? תרץ את הגמרא אין, כן, עניין השקלים אכן שייך לפרשה הזו, שהרי טעם המאי מה הטעם שמביאים שקלים בחודש אדר? כרבי תווי שהובא לאל שיקריבו קורבנות באחד בניסן מתרומה חדשה. ורבי תווי דרש את המצווה הזו מהפסוק זאת עולת חודש בחודשו שנאמר בפרשת קורבני לחמי, ולכן פרשה זו נקראת פרשת שקלים. ולכן לשיטתו של רב, זוהי הפרשה, את קורבני לחמי לישי קוראים בשבת פרשת שקלים. מקשה הגמרא בישלמה למאן דאמר מובן הדבר לרב שפרשת שקלים מצווה את בני ישראל שקוראים את הפרשה הזו משום דכתיב קורבנות הטעם. כתובים שם קורבנות שיש להקריבה מן התרומה החדשה של השקלים כדי רבי תווי. אלא למאן דאמר לשמואל שקוראים כי תישא קורבנות מכתיבי. לכי כתובים שם קורבנות, הרי אין השקלים שם מיועדים לקורבנות, אלא שקלים לאדנים כתיבי שם. השקלים היו מיועדים לאדנים למשכן, שעליהם עמדו העיצים, שבנו מהם את הקירות למשכן, כפי שמשמע בהמשך הפסוקים. ומה עניינה של פרשה זו לשקלים הנגבים בחודש אדר? תרץ את הגמרא כדתני רב יוסף, כפי ששנה רב יוסף ברייתא. שלוש תרומות הן שנאמרו בפרשה זו. שנאמר בספר שמות פרק ל' פסוק י"ג מחצית השקל תרומה להשם, ועוד נאמר שם בפסוק י"ד ייתן תרומת השם, ועוד נאמר שם בפסוק ט"ו לתת את תרומת השם. תרומה אחת היא של מזבח שנתנו על המזבח לקנות קורבנות ציבור לכל השנה, היא התרומה שנאמרה שלישית שנאמר בה לכפר על נפשותיכם, והיינו על ידי הקורבנות, ושיעורה מחצית השקל, ועוד תרומה של אדנים שנתנו על האדנים ואף אי שיעורה מחצית השקל, ותרומה נוספת של בדק הבית שנתנו על בדק הבית ואין לה שיעור אלא איש כפי נדבת ליבו, כפי שמצינו שבני ישראל נתנו את התרומה הזו ללא שיעור קבוע שווה לכל, כל נדיב לב. ו ונמצא שמוזכרים בפרשה הזו גם השקלים לקורבנות, ולכן קוראים את הפרשה הזו בחודש אדר. ממשיכה הגמרא ומקשה, בישלמה למנדה אמר, מובן הדבר לשמואל שקוראים בפרשת כי תישא, היינו דשני ההי ראש חודש משאר ראשי חודשים, שזה מה ששונה ראש חודש זה של אדר שחל בשבת שקוראים בפרשת שקלים, משאר ראשי חודשים שקוראים את קורבני לחמישי, פרשת התמיד וראש חודש, ואילו בראש חודש אדר קוראים בכי תישא. אלא למנדה אמר לשיטת רב שקוראים צו את בני ישראל את קורבני, גם בראש חודש אדר לפרשת שקלים, במה ישני? במה שונה ראש חודש אדר החל בשבת משאר ראשי חודשים? הרי בכולם קוראים את אותה פרשה, ובמה ניכרת קריאת פרשת שקלים? תרץ את הגמרא לרב שני שונה ראש חודש אדר בכך, דאילו בשאר ראשי חודשים קראו שיטה בעניין הדיומה, קוראים שישה קרואים בעניין הדיומה, היינו בפרשת השבוע, ואחד ואחד מהקרואים קורא בפרשת דראש חודש, ואילו העידנה עכשיו כשחל ראש חודש אדר בשבת, קוראים כולו כל שבעת הקרואים בפרשת ראש חודש, שהיא גם פרשת שקלים. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אניחא למנדא אמר, התירוץ הזה מובן רק לרבי ימי לקמן דף למד עמוד בית הסובר, שמה ששנינו במשנתנו בחמישית, בשבת החמישית חוזרים לכסדרן, הכוונה שלסדר פרשיות הוא חוזר, והיינו שבשבתות של ארבע פרשיות נדחית פרשת השבוע, ובשבת החמישית חוזר לקרוא כסדר פרשיות השבוע, ולשיטתו ניתן לומר שבראש חודש אדר החל בשבת כל שבעת הקרואים קוראים בשל ראש חודש, ובכך הוא שונה משאר ראשי חודשים. אלא למנדא אמר לרב ירמיה החולק על רבי ימי לקמן בדף למד עמוד ב' וסובר שכוונת המשנה לסדר הפטרות הוא חוזר, ופרשת עד יום הקרינן, כלומר שבשבתות של ארבע פרשיות קוראים את פרשיות השבוע שבכל שבת, והמפטיר קורא את הקריאה של ארבע פרשיות, ורק ההפטרות שבנביא הופסקו מסדר כל השנה, והן שייכות לארבע פרשיות. ומה ששנינו במשנה בחמישית, בשבת החמישית, חוזרים לכסדרן, היינו שחוזרים לסדר ההפטרות של כל השנה. ולשיטתו אין לומר שבראש חודש אדר שחל בשבת, שבעת הקרואים יקראו בשל ראש חודש, הרי קוראים בשבת זו גם את פרשת השבוע. חוזרת הקושיה, מה ישני? במה שונה ראש חודש זה משאר ראשי חודשים? הרי כך הוא בכל ראש חודש שחל בשבת. תרץ את הגמרא, שייני. שונה ראש חודש זה, ראש חודש אדר, דילו בשאר ראשי חודשים החלים בשבת, קראו שיטה בעניין הדיומה, וחד קרי בדי ראש חודש, קוראים שישה קרואים בפרשת השבוע, וחד קורא בשל ראש חודש. ומשמע בגמרא שעולים רק שבעה קרואים, והמפטיר שעולה לקריאת ראש חודש נחשב בכלל מניין השבעה. אבל כיוון שיש הסוברים שהמפטיר אינו עולה למניין שבעה, ובשבת מותר להוסיף על מניין הקרואים, לכן נהגו לקרוא שבעה בפרשת השבוע, והשמיני עולה למפטיר בשל ראש חודש. כך תוספות ליל בדף חפגים אל עמוד א', ודיבור המתחיל חד אמר. אבל ברמב"ם הלכות תפילה פרק י"ג הלכה ד' משמע שהשביעי קורא בשל ראש חודש, ומלבדו עולה שמיני למפטיר וחוזר וקורא בשל ראש חודש. ואילו העידנה עכשיו בראש חודש אדר, קרו תלתה בעניין הדיומה, וארבעה קרו בדי ראש חודש, קוראים שלושה קרואים בפרשת השבוע, וארבעה קרואים בפרשת ראש חודש, שהיא גם פרשת שקלים. שואל התורי אבן, הרי להיכר שהוא גם פרשת שקלים, מספיק שיקראו שניים בשל ראש חודש, והוא מתרץ שכיוון שצריך לקרוא יותר מעולה אחד להיכר, העמידו על ארבעה כראש חודש שחל ביום חול. מיטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברית הראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, ומפטירים בנביא ביהוידע הכהן. שם מסופר שהמלך יואש אמר ליהוידע הכהן הגדול לשאר הכהנים, שיתלו את הכסף שמקבלים ממכריהם ויתנו לצורך בדק הבית, וכך עשו, ואחר שנאסף סכום גדול, נתנו לעושי המלאכה ותקנו את הטעון תיקון בבית המקדש. וההפטרה הזו מופיעה בספר מלכים ב', פרק י' ב', שהיא ההפטרה שייכת לפרשת שקלים. ובהכרח ההפטרה הזו אינה שייכת לפרשת השבוע, שהרי פרשת שקלים לא יוצאת בכל השנים באותה פרשה, ואם כן אין הפטרת השבוע שווה בכל השנים. ובברית הזו מבואר שלעולם מפטיר ביהוידע הכהן. ויש להקשות בישלמה למנדה אמר, זה יהיה טוב לשיטת שמואל שקוראים לשקלים בפרשת כי תישא, היינו דמפטירים ביהוידע הכהן דדמילי. ההפטרה הזו דומה לעניין הפרשה. דכתיב נאמר שם בהפטרה הזו בספר מלכים ב', כל כסף הקודשים אשר יובה בית השם, כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם. שלושה מיני תרומות נזכרו בפסוק. כסף עובר זה מחצית השקל הניטל מכל ישראל, מכל אדם מישראל שנאמר בו כל העובר על הפקודים. בית, איש כסף נפשות ערכו, היינו אדם מתחייב לתת את ערכו לבית המקדש ושיעורו אמור בתורה בספר ויקרא פרק זך. וג' כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם, והיינו אדם שיתנדב מעצמו סכום המון לבית המקדש. והטעם שהביאה הגמרא שהדמיון לפרשת שקלים זה במילים איש כסף ערכו, זה משום האמור בפרשת שקלים ונתנו איש כופר נפשו להשם. אז ההפטרה היא מעניין נתינת מחצית השקל שבפרשת כי תישא. אלא למנדה אמר לשיטת רב שקוראים את קורבני לחמי, מי דמי וכי דומה ההפטרה העוסקת בקיבוץ מעות לבדק הבית לפרשת קורבנות ציבור? תרץ את הגמרא דמי, אכן ההפטרה הזאת דומה לפרשת קורבני לחמי. וכדרפתבי שדרש מן הפרשה הזו שיש להביא את הקורבנות במקדש מתרומה חדשה של ישראל, ולכן ההפטרה שעוסקת בתרומת ישראל למקדש היא מעין הפרשה. שוב מקשה הגמרה על רב, מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא. חל ראש חודש אדר להיות בשבת שבו קוראים לפרשת השבוע, פרשה הסמוכה לה לפרשת שקלים, בין מלפניה בין מלאחריה. מלפניה היינו שחל ראש חודש אדר בשבת פרשת בלק לשיטת רב, או תצווה לשיטת שמואל שהיא הסמוכה לשקלים לפניה. ובין לאחריה היינו שחל ראש חודש אדר בשבת של פרשת מטות לשיטת רב, או ויקהה לשיטת שמואל שהיא הסמוכה לשקלים שלאחריה. קוראים אותה את פרשת שקלים בשבת שלפני או אחרי ראש חודש אדר, מחמת שהיא על סדר פרשיות השבוע, וכופלים אותה בשבת ראש חודש אדר, מחמת פרשת שקלים. ואם כן מקשה הגמרא, ביש למה זה יהיה טוב לשיטת שמואל, דאמר, שקוראים פרשת כתיסה שהיא בספר שמות, היינו דמיטרמי, זה מה שמזדמן שיקראו פרשה סמוכה לה באו זימנה באותו זמן של תחילת חודש אדר, שהרי בקריאת פרשיות השבוע הוא חזים אז בסוף ספר שמות, אלא למנדה אמר לרב שסובר שקוראים פרשת צו את קורבני שהיא בפרשת פנחס בחומש במדבר, מי מיטרמי באו זימנה וכי מזדמנת פרשה סמוכה לה באותו זמן של ראש חודש אדר? הרי פרשת פנחס נקראת בסמוך לחודש אב, תרצת הגמרא, אין, כן, פרשה הסמוכה לפנחס אכן מזדמנת בתחילת חודש אדר. למי? לבני מערב הדמאסקי לדאורייתא בתלת שנין. לבני ארץ ישראל שמסיימים חמישה חומשי תורה בקריאה של שבת במשך שלוש שנים. ולא בכל שנה כבני בבל. ולסדר הקריאה שלהם פעמים מזדמנת פרשת פנחס באדר. ועל כן לשיטת רב יש להעמיד שהברייתא הנזכרת דיברה על בני ארץ ישראל. אומרת הגמרא קטניה קבתי דשמואל, שנינו ברייתא כשיטת שמואל ששנינו ראש חודש אדר שחל להיות בשבת. קורין כתיסה ומפטירין ביו ידע הכהן. מפרשת הגמרא כיצד סדר הקריאה בראש חודש אדר חל בשבת, וכמה ספרים מוציאים בו. ואגב כך מביאה הגמרא את סדר הקריאה בפעמים האחרות, שיש בהם קריאה נוספת מלבד קריאת ראש חודש. אמר רבי יצחק נפרא, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, מוציאים שלוש תורות, שלושה ספרי תורה, וקורין בהן אחד בעניינו של יום פרשת השבוע, ואחד בקריאה של ראש חודש, ואחד בכתיסה לפרשת שקלים. ורבי יצחק נפחה סובר כמו רב ירמיה לקמן דף למד עמוד ב' שבארבע פרשיות אין מפסיקים מלקרוא את סדר פרשיות השבוע. ואמר רבי יצחק נפחה ראש חודש טיבט שתמיד חל באחד מימי החנוכה שחל להיות בשבת מביאים שלוש תורות וקוראים בהם אחד בעניינו של יום ואחד בדי ראש חודש ואחד בפרשה שקוראים בחנוכה בקורבנות הנשיאים. פרשה זו עוסקת בקורבנות שהקריבו הנשיאים כשהעמידו את המשכן וחנכו את המזבח. ותקנו לקרוא פרשה זו בחנוכה משום שאף בחנוכה הייתה חנוכת המזבח. והערת הגמרא וצריכה והוצרח רבי יצחק נפרא לומר את הדין הזה בשני ראשי החודשים, גם באדר וגם בטיבט. דהית מר בהה, שאם היה אומר את הדין רק לגבי ראש חודש טיבט היה מקום לומר שמה רק בהה רק בזה, כאמר רבי יצחק שמוצאים שלושה ספרי תורה, אבל באח בראש חודש אדר כרב סביר עלי. רבי יצחק נפרא סובר כרב, דאמר שפרשת שקלים היא את קורבני לחמי, שהיא גם הקריאה של ראש חודש, ולכן בשתי תורות צגי. בשני ספרי תורה מספיק שהקריאה בספר השני עולה לראש חודש ולשקלים, לכן כמה שמלה נשמיענו רבי יצחק, שאין הדבר כן, אלא פרשת שקלים היא כתיסה, כדעת שמואל, ולכן צריך להוציא שלושה ספרי תורה. שואלת הגמרא ולי מה, שיומר רבי יצחק נפחה את דין ראש חודש אדר שקוראים בשלושה ספרי תורה ולא בייח, ולא יוצרח להשמיענו זאת בראש חודש טיבט, ששם ודאי יש לעשות כן, שרי שם יש שלוש קריאות חלוקות, משיבה הגמרא חדה מכלל חברתה איתמר. כלומר, אכן רבי יצחק אמר זאת רק לגבי ראש חודש אדר, והדין השני בראש חודש טיבט נלמד מן הדין הראשון. מבארת הגמרא את סדר הקריאה בראש חודש טיבט שחל ביום חול. איתמר נאמר בבית המדרש ראש חודש טיבט שחל להיות בחול. אמר רבי יצחק נפחה, קראו תלתה קוראים שלושה בקריאה של ראש חודש, וחד אחד קורא בשל חנוכה. ורב דימי דמין חיפה אמר, קראו תלתה קוראים שלושה בחנוכה ואחד בראש חודש. אמר רבי מעני, קבתי כמותו דרב יצחק נפחה מסתברה, שקריאת ראש חודש עדיפה, שהרי כלל בידינו שאם יש לפנינו דבר תדיר מצוי ודבר שאינו תדיר, התדיר קודם, וראש חודש תדיר יותר מחנוכה. ואף שיש בקריאת חנוכה פרסום הניסה, ופרסום הניסה עדיף מתדיר, כאמור במסכת שבת בדף חף ג', זהו דווקא כשאינו יכול לקיים את שניהם, אבל כשיכול לקיים את שניהם, תדיר עדיף. ותוספות אומרים, שבקריאת התורה של חנוכה אין כל כך פרסום הניסה, מפני שלא מוזכר בו נרות, ולכן תדיר עדיף. אמר רבי אבין קבתי דרב דימי מסתברה, שקריאת חנוכה עדיפה, שהרי מי גרם לעולה הרביעי שיבוא? ראש חודש. שהרי בחנוכה קוראים שלושה קרואים ובראש חודש ארבעה, אילכך לפיכך העולה הרביעי בקריאת ראש חודש בא עם מקרי. צריך לקרוא בקריאת ראש חודש. שואלת הגמרא מה היה ועלה, מה הכרעת ההלכה בשאלה הזו? משיבה הגמרא רב יוסף אמר, אין משגיחין בראש חודש לעשותו עיקר, אלא חנוכה הוא העיקר. משום פרסום הניסה. וקוראים בו שלושה ואחד בראש חודש כרב דימי. ורבא אמר, אין משגיחין בחנוכה לעשותו עיקר, כיוון שהיא קריאה שנתקנה מאוחר מקריאת ראש חודש. שאת קריאת ראש חודש תיקן עזרא הסופר, ונס חנוכה היה אחריו, אומר השפת אמת. אלא ראש חודש עיקר וקוראים בו שלושה ואחד בחנוכה. מסיקה הגמרא, והלכתא אין משגיחים בחנוכה לעשותו עיקר וראש חודש עיקר. חוזרת הגמרא לקריאת פרשת שקלים, מתמר נאמר בבית המדרש חל שבת שקלים להיות לפי סדר הקריאה של פרשיות השבוע בפרשת ואתה תצווה, וכי תישא כתובה לאחריה בתורה. כלומר, כיוון שהעולה האחרון קורא בכי תישא לפרשת שקלים, וכי תישא היא מיד אחרי פרשת תצווה, נמצא שאין היכר שקוראה לשקלים, אלא נראה שהיא המשך הקריאה, ולכן דנה הגמרא אם יש לה חוש לכך, וכיצד יקרא. והגמרא עוסקת בשבת שקודם ראש חודש, שקוראים בה רק פרשת השבוע ופרשת שקלים, אבל כשחל ראש חודש בשבת ישקר שפרשת שקלים אינה המשך פרשת השבוע, מחמת פרשת ראש חודש, המפסיקה בין פרשת השבוע לשקלים. כך מסביר תוספות ריד. אם כן, אמר בבית המדרש חל שבת שקלים להיות לפי סדר הקריאה של פרשיות השבוע בפרשת ואתה תצווה, וכי תישא כתובה לאחריה בתורה. אמר רב יצחק נפרא, קראו שיטה, קוראים שישה מוואתה תצווה עד כי תישא, ואחד ואחד קורא קריאת שקלים מכי תישא, עד וידבר השם אל משה למור ועשית כיור נחושת, עד ולא עד בכלל. והמפטיר עולה למניין של שבעה קרואים. כך אומר הראש, אבל בזמננו לא נוהגים כך. אמר אביי, אם יעשו כדברי רב יצחק נפחה, אמרי יאמרו השומעים שכשסיים הקורא אחר פרשת שקלים, וקמי הודה כמוק מאתם. זוהי המידה שעמדנו שם לסוף פרשת תצווה, כלומר יאמרו השומעים שקריאת פרשת תצווה נמשכת גם בכי תישא, ואין עיקר שקרא את כי תישא לפרשת שקלים. והרי עיקר הקריאה היא כדי להזכיר לעם להביא שקליהם, ואם יהיו סבורים שזה המשך פרשת השבוע, לא ייתנו ליבם להביא את השקלים, מסביר הספתי חכמים. אלא אמר אביי, קראו שיטה קוראים שישה עולים מוואתה תצווה עד ועשית כיור נחושת, דהיינו שממשיכים בקריאת פרשת השבוע גם בפרשת כי תישא עד סוף פרשת שקלים, ולאחר מכן חד תני וקרי עולה אחד חוזר וקורא מכי תישא עד ועשית, ובכך ניכר שקוראו לפרשת שקלים. בזמנם לא היו מוצאים שני ספרי תורה, ולכך היו סבורים שכי תישא היא המשך של קריאת תצווה. אבל בזמננו מוצאים שני ספרים, ושבעה עולים לתצווה וגוללים הספר הראשון וקוראים בשני את המפטיר בכי תישא. וכיוון שהחליפו את הספרים, ניכר שהמפטיר אינו לפרשת השבוע. ויש נוהגים לקרוא הכל בספר אחד, ולדעתם כיוון שאמרו קדיש בין תצווה לכי תישא, ניכר שהמפטיר אינו לפרשת השבוע. כך מסביר המאירי. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רב יצחק נפחה שנינו בברית החל ראש חודש אדר להיות בשבת שבו קוראים לפרשת השבוע פרשה הסמוכה לה לפרשת שקלים. בכי תישא, בין מלפניה היינו שחל ראש חודש אדר בשבת פרשת תצווה, ובין מלאחריה היינו שחל בפרשת ויקל, קוראים אותה את פרשת שקלים וכופלין אותה. הבינו בני הישיבה שהכוונה שבאותה שבת כופלים קריאתה, וקשה. בשלמה מובן הדבר לאביי שסבר שכופלים ניחא, אכן מובנת הברייתא הזו. אלא לרבי יצחק נפחא שסבר שלא כופלים את פרשת שקלים אלא קוראים פעם אחת, קשיא מדוע שנינו בברייתא שכופלים. תרצת הגמרא אמר לך רבי יצחק נפחא, לו רבי יצחק נפחא היה בבית המדרש היום משיב לך וכי לאביי מניחא, האם הברייתא מיושבת לשיטתו של אביי? תנח לפניה. מובן מה שכופלים כשחל שבת ראש חודש אדר לפני כי תישא, דהיינו בפרשת תצווה, ועל כך אמר אביי שכופלים. אבל כשחל ראש חודש לאחריה בפרשת ויקהל, איך היא משכחת לה כיצד תמצא שכופלים את קריאת שקלים? הרי כשתקרא את פרשת שקלים שבכי תישא, אחר סוף הקריאה של ויקהל, אין חשש שיתעו שזה חלק מפרשת השבוע. אלא מה יתלך למימר, אלא מה יש לך לומר וליישב את לשון הברייתא שכשחל לאחריה כופלים אותה, הכוונה שכופלה בשבתות. דהיינו שבשבת הראשונה קורא כי תישא לפרשת השבוע, ובשבת שאחריה שיבה יקל כופל את כי תישא וקוראה בשקלים. אם כן, הכנה מגם כאן כשחל לפניה, כופלין אותה הכוונה שכופלה בשבתות. והיינו שבשבת תצווה קוראים את כי תישא לשקלים, ובשבת הבאה קוראה לפרשת השבוע. ואין מכאן הוכחה לאביי שבשבת זו עצמה יכפול את קריאתה. מביאה הגמרא מחלוקת באופן נוסף, חל להיות פרשת שקלים בשבת שבה פרשת השבוע היא כי תישא עצמה, וצריך שתהיה ניכרת הקריאה לשקלים. אמר רבי יצחק נפחא, קראו שיטה, קוראים שישה עולים מין ועשית, שאחר פרשת שקלים עד ויקהל, כלומר עד סוף פרשת כי תישא, וחד ועולה אחד חוזר לתחילת הפרשה וקרי, והוא קורא מכי תישא עד ועשית. מה תקיף לאביי, כשאביי על רבי יצחק נפחא, אשתא מעתה יש לי תמוע, אם נעשה כך, אמרי, למפריע ודקרי. הרי יאמרו השומעים שכל הקריאה היא רק לשם פרשת השבוע. אלא שהקורא קראה למפרע שהתחיל לקרוא בסוף הפרשה ולבסוף חזר וקרא את תחילתה, והיא ניכר להם שאחרון קורא אף לשם שקלים. כלומר, יהיו סבורים השומעים שקרא רק לשם פרשת השבוע ולא לשם שקלים, אלא שקרא למפרע משום איזה טעם, אבל באמת אין זו רק קריאת התורה למפרע, אלא גם קריאת שקלים. אלא אמר אביי, קרו שיטה יקראו שישה עולים מתחילת הפרשה עד ויקל, וחד תני וקרי, ועולה אחד יחזור ויקרא פעם נוספת מכי תיסה עד ועשית לשם שקלים. תניה כבתי דה אביי, שנינו בברייתא כדבריו של אביי, חל להיות שבת שקלים בשבת של פרשת כי תיסה עצמה, קוראים אותה את פרשת שקלים בקריאת השבוע, ומסיימים את כל פרשת כי תיסה, ואחר כך כופלים אותה את פרשת שקלים מכי תיסה עד ועשית לשם פרשת שקלים. אומר בספר המכתם שעכשיו נהגו רבותינו לסדר את הפרשיות באופן שלא יהיה רע ראש חודש אדר לא בפרשת תצווה ולא בכי תיסה, כדי שלא יצטרכו לכפול את הפרשיות ויתעו. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"ט במסכת מגילה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו מקדש מעט? שני פירושים. שאלה שנייה, איזה מום אינו מום גופני? שאלה שלישית, מפני מה קוראים פרשת שקלים סמוך לחודש אדר? שאלה רביעית, מתי מתחילים לשאול בהלכות הפסח? שאלה חמישית, ראש חודש אדר שחל בשבת, כמה ספרי תורה מוציאים ומה קוראים? והשאלה האחרונה על דף כ"ט, מתי מכריזים על הכלאיים ומדוע דווקא באותו הזמן? אלה הם מוריי ורבותיי השאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי בדף כ"ט במסכת מגילה. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. והיום לומדים אנו את משניות ב' וג' בפרק השישי במסכת ברכות. מסכת ברכות, פרק ו' משנה ב'. משנה זו דנה במי שבטעות ברך על פרי ברכה שונה מזו שנתקנה לו. אומרת המשנה, אם ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא ידי חובתו, שכן אף פירות האילן כלולים במשמעות הברכה הזו, שהרי גם הם גדלים מן האדמה. כיוון שהאילן שעליו גדלים הפירות יניקתו היא מהארץ, וכלולים הם במשמעות ברכת בורא פרי האדמה. רק בדיעבד אדם יוצא ידי חובתו בכך, אבל לכתחילה מחויב הוא לברך על פירות האילן בורא פרי העץ, כמו שתקנו חכמים ולא לאדם לאכול פרי, עד שיברר מהי ברכתו הראויה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואולם אם ברך על פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא ידי חובתו, שכן אין פירות האדמה גדלים על עץ. והגמרא במסכת ברכות בדף מ' מבארת שהחידוש בהוראה הזו הוא לגבי חיטה, שלדעת רבי יהודה הסובר, שעץ הדעת שאכל ממנה האדם הראשון היה חיטה. אז היה עולה על הדעת שלפי שיטתו תעלה ברכת בורא פרי העץ לחיטה. באה משנתנו ללמד שאינו כן, שלעניין ברכות אין בכלל בורא פרי העץ אלא פירות האילן ממש. כך אומר התוספות יום טוב. אומרת המשנה, ועל כולם, על כל המינים המוזכרים במשנה הקודמת, פירות האילן, פירות האדמה, יין ופת, כלומר אפילו היין והפת שמפני חשיבותם תקנו להם ברכות פרטיות, אם אמר ברכת שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובתו שכל המינים כולם כלולים במשמעות הברכה הזו. ברכת שהכל נהיה בדברו נתקנה להיאמר על דברים שאין גידולה מן הארץ, כמבואר במשנה ג' והוא נוסח כללי, שתקנו על מאכלים שאין גידולה מיוחס לדבר מסוים. לפיכך מועיל נוסח כללי זה לפתור את כל המינים, אף אילו שאכן תקנו להם נוסח מיוחד, אלא שזה רק בדיעבד. ואילו לכתחילה אסור לאכול שום מאכל עד שיברר את ברכתו הראויה. כך אומר רבי עובדיה מברטנורה, יש אומרים שנוסח הברכה הוא נהיה בלשון הווה, ויש אומרים שהוא נהיה בלשון עבר. מסכת ברכות, פרק ו' משנה ג', על דבר שאין גידולו מן הארץ כגון בשר ודגים, וגם כמין ופטריות כלולים בדין הזה, כי הם גדלים לא מעיניקה מהאדמה כצמחים אלא מעיניקת לחות, ויכולים לגדול גם על גבי חתיכות עץ או כלים לחים. על דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל נהיה בדברו, שכאמור היא ברכה כוללת במשמעותה כל דבר, ותקנו לברכה על מינים שאין לייחס את גידולם לדבר מסוים, כדי שמייחסים גידול פירות לאילן או לאדמה. וכאמור נחלקו הפוסקים בניקוד המילה נהיה, שבברכת שהכל יש אומרים שצריך לומר נהיה שהוא לשון עבר, שכן צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא על המאכל שבאים לאכול עכשיו שאותו הוא כבר עשה, ויש אומרים שצריך לומר נהיה שהוא לשון הווה, כי כלול בכך גם העבר וגם העתיד. ממשיכה המשנה ואומרת, על החומץ יין שיחמיץ שאין לו חשיבות, והמשנה עוסקת דווקא בשוטה חומץ באופן שהוא ראוי לשתייה, כגון שלא היה חזק כל כך, או שנמהל מזוג במים, או שהכין תערובת שהחומץ בעיקר, ועל הנובלות פירות שנשרו מן העץ בטרם הבשילו, ועל הגובה היא מן חגב טהור אומר שהכל. גובה היא לפי שאין גידולו מן הארץ, וחומץ ונובלות לפי שאין בהם חשיבות. ואין חידוש בהוראה שגובה היא ברכתו שהכל, שכן כבר שנינו במשנה שעל דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל. אלא כיוון שבסמוך מביאה המשנה דעה שאין מברכים על גובה היא כלל, משמיענו תנא קמא שלדעתו אכן מברכים עליו. וכוונת התנא במאמר הזה היא בעיקר ללמדנו אודות חומץ ונובלות, שכיוון שהם מקולקלים ממה שהיה ראוי להם להיות, אין להם חשיבות לברך עליהם ברכה פרטית. מכאן נלמד שכל מאכל שנתקלקל הרבה מטבעו, כגון לחם מעופש, ברכתו שהכל. יש ראשונים שחולקים על הפירוש של רבי עובדיה מברטנורה, רמבה ורבינו יונה, שאמרו שנובלות זה פירות שנשרו מהעץ בטרם יבשילו, ואותם ראשונים סוברים שנובלות האמורים כאן במשנה הם פירות שאינם יכולים להבשיל כל עוד הם מחוברים לעץ, אלא צריך לקוטפם ולהביאם לידי הבשלה בהתמנה בדבר המחממם, כגון נפר או קש. ולעומת זאת, פירות רגילים שהרה שנלקטו או שנשרו בטרם יבשילו, ברכתם בורא פרי העץ, ובלבד שיהיו ראויים לאכילה. ממשיכה המשנה ואומרת, על החלב, על הגבינה ועל הביצים אומר שהכל לפי שאין גידולה מן הארץ. רבי יהודה אומר, כל מאכל שהוא מין שיש במציאותו משום כללה, כגון נובלות וגובי, אין מברכים עליו כלל. רבי יהודה מתייחס לנובלות וגובי שתנא קמא הורה שמברכים עליהם שהכל, והוא חולק ואומר שכיוון שהם מין כללה, דהיינו שיש במציאותה משום פורנות, שנובלות מקולקלים מן הראוי למינם וגובי ומכה לתבואה שבשדות, לכן אין מברכים עליהם כלל. ויש מפרשים שרבי יהודה מתייחס גם לחומץ, שכיוון שהוא מתהווה מקלקול היין, נחשב גם הוא מין כללה. ואין הלכה כרבי יהודה למברכים גם על מין כללה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני ח' בשבט תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הענקית, דף כ"ט במסכת מגילה. אנחנו נשוב להשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, ט' בשבט תשפ"ב, ונלמד את דף ל' במסכת מגילה, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שני דפים מסיום מסכת מגילה ל"ב דפיה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.